طول لیل سایر از خوش شوی آواز و بعدتی به یانی.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום רביעי י' באייר תשפ"ב, מסכת יבמות דף סמך ה', הדף החותם בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השישי במסכת יבמות. השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו מחוץ עליה. והתדרים באים עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8, 93 ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בטור שולחן ערוך אור החיים, סימן תף קוף פי, סעיף ב', על היום הזה י' באייר, תענית צדיקים, על שמתו אלי הכהן ובית בנה ונשבע ארון השם. והדבר היה בשנת בית אלפים, תף תף עין א' לבריאת העולם. בשנת שין עין וב לבריאת העולם, ה' אלפים שין עין וב, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי מאיר בן רבי גדליה מלובלין, המערם על השס, מאיר עיני חכמים. ובשנת תף קוף למד א', עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יעקב בן רבי משה טולידנו, הרב מערית, בעל אוהל יעקב על התורה. ובשנת תף קוף נון ב', עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יוסף בן רבי מאיר תאומים, הפרי מגדים. ובשנת תף רש עין, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי עזריאל בן רבי שמעון גרין, רב דמונקאץ' ובעל נחלת עזריאל. בשנת תף רש תת זין, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי מיכאל יעקב בן רבי חיים יהודה ישראל, בעל יד ימין ושנות ימין. ובשנת תף רש למד דלת, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יצחק יהודה יחיאל אייזיק בן רבי אלכסנדר סנדר מקומרנה, בעל השולחן הטהור. ובשנת תף רש מ"ב, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי דוד בן רבי מרדכי טברסקי האדמור מטולנה ובעל המגן דוד ועוד. ובשנת תף רש נון א', עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי הלל בן רבי ברוך בנדיט ליכטנשטיין מקולמאי, בעל משכיל אלדל. ובשנת תשנ"ו, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אליקים גצל בן רבי נוח הכהן אורפר, גאוות גבעת אולגה. תהא נשמתם צרורה בצרור החיים, זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יבוא משיח צדקנו ותהיה תחיית המתים בעת שיעלה הרצון מאת הבורא יתברך, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניים והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. הילדה דסה בת אלי שבע, הילדה רוני בת יהודית, דוד שמואל בן נעמה, הרבנית פייגה ציפורה בת הדסה, הרב רפאל בנימין בן לאה, חיה פנינה רחל בת נעמי, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזרות ערופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה. אמן כן יהי רצון. פותחים את שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם פרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף סמך ד' במסכת יבמות. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, במה תפילתם של צדיקים משולה לאתר? והתשובה, מה אתר מהפך התבואה? אף תפילת צדיקים מהפכת מידת דין לרחמים. שאלה שנייה, כמה שנים מותר לאדם לשוט עם אשתו בלא בנים, וכיצד מחשבים את השנים? והתשובה, 10 שנים, ואין שנות חוץ לארץ למנות שם המחמת אבון חוץ לארץ, וכן בסיבות נוספות שיש לתלות שמחמתנו אינן נמנות. שאלה שלישית, בכמה פעמים נקבעת חזקה וכיצד פוסקים לעניין נישואין וסטות? והתשובה, מחלוקת רבי ורבן שמעון וגמליאל, האם בג' פעמים או בבית פעמים? לגבי נישואין משמע כי רבי שמותרת להינשא לשני אחר שאין לה בנים, אבל השלישי לא, אבל בווסטות אין אישה קובעת וסט אלא בג' פעמים. כשיטתו של רבן שמעון מגמליאל. שאלה רביעית, מה פירוש עבירות מחזקות ומהו מלכיות מחזקות? אומרים התוספות, על ידי ג' עבירות נעשה מוחזק לעובר עבירה וכונסים אותו לכיפה, ואין ראיה שהלכה כרבי שבפעמיים אבי חזקה, אבל אם נאמר שמלכיות מחזיקות, דווקא על ידי מלכות נעשה מוחזק ולא יכניסו לכיפה, אלא אחר ג' מלכויות. שאלה חמישית, מי נפקד בראש השנה והתשובה שרה רחל וחנה? והשאלה האחרונה על דף סמך דלת הייתה, למי נסלח הומה אישת אביי ומה הראה לבעליה ומדוע חשש אביי? והתשובה, הייתה נשואה לרחבה מפומפדיטה ולרבי יצחק ונפטרו וחשש אביי שמה הלכתה כרבי בתרי זימני בפעמיים אבי חזקה. ואמר לו רבי יצחק בר יוסף שרבי יוחנן אמר שאין הלכה כרבי ונשא את חומה ומת אביי. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף סמך דלת במסכת יבמות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי על עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום רביעי בשבוע י' באייר תשפ"ב. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף סמך ה'. הדף החמישה ושישים במסכת יבמות, הדף החותם בסייעתא דשמיא הגדולה, את הפרק השישי במסכת יבמות, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו בדף סמך ה' אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך ד' עמוד ב'. בשורה השישית מתחילת העמוד, מן המילים אמר רב יהודה בריידר רב שמואל ברשילת משמי דרב, לא שנו אלא בדורות הראשונים ששנותיהן מרובות, אבל בדורות האחרונים ששנותיהן מועטות, שתי שנים ומחצה כנגד שלושה עיבורים. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה שהנושא אישה ולא ילדה 10 שנים צריך לגרשה, דנה הגמרא מהו שיעור הזמן בדורות האחרונים. אמר רב יהודה בריידר רב שמעון ברשילת משמי דרב, לא שנו לא שנינו במשנה שמותר לשעות עם 10 שנים ואינו מחויב לגרשה, אלא בדורות הראשונים שכיוון ששנותיהן של בני אדם מרובות ולכן אף אם לא יגרש מיד יכול אחר 10 שנים לישא ולהוליד בנים. אבל בדורות האחרונים ששנותיהם של בני אדם מועטות, שאם ימתין 10 שנים עלול למות לפי שישא אישה אחרת ולא יוליד בנים, לא ימתין אלא 2 שנים ומחצה, בזמן זה הוא כנגד 3 עיבורים שלמים, שכל עיבור 9 חודשים, 3 עיבורים 27 חודשים, וניתן לחודש נוסף לכל עיבור כדי שתתאבר בו, לפי שאישה מתאברת רק סמוך לבסתה וצריכה לעבור את ימי התאומה והתארה ואחר כך מתאברת, נמצא שצריך 30 חודשים שהם 2.5 שנים. כמבואר במסכת נידה בדף למד א' עמוד ב', והיינו סוף ימי התארה ולפני תחילת ימי התאומה, ובדרך כלל הם חודש ימים. רבא אמר רב נחמן, רבא אמר בשמו של רב נחמן, לדורות האחרונים הזמנו 3 שנים שהם כנגד 3 פקידות, כדי שיעברו על האדם 3 ראשי שנים, שבהם פוקד הקדוש ברוך הוא את העקרות לשמוע תפילתן וגוזר עליהם הריון. דאמר מר נאמר במסכת ראש השנה בדף י' א', בראש השנה נפקדו נגזר הריון על שרה רחל וחנה, לכן אמרו להמתין 3 ראשי שנה, שמה ייפקדו אף הם, ואם עברו ולא נפקדו יגרשנה. ושם במסכת ראש השנה נתבהר שדרש רבי אלעזר פקידה פקידה שכירה שכירה. ברחל נאמר ויזכור אלוקים את רחל, ובחנה נאמר ויזכרה השם, ואף בראש השנה נאמר שכירה שבתון זיכרון תרועה, וכן בחנה נאמרה פקידה כי פקד השם את חנה, וכן בשרה נאמר והשם פקד את שרה, וכשם שחנה הייתה בראש השנה כך גם שרה אימנו. אמר רבה להתנאיו לאן נקללי, כללים אלו שאמרו המוראים שבדורות האחרונים השתנה שיעור הזמן אינם נכונים, אלא גם בדורות הללו מותר לשעות עם אישה שלא ילדה 10 שנים. ומוכיח רבה את דבריו מכדי והרי מתניתין משנתנו שאמרו שמותר לשעות 10 שנים מנטקין, מי תיקן את המניין הזה? רבי. והרי כבר בימי דוד שהיה לפני רבי אימהות שני התמעטו שנות חיי בני האדם, דכתיב נאמר בתהילים צדי ימי שנותינו בהם 70 שנה. ואם כן, אף בימי רבי כבר היו שנות האנשים מועטות, ואף על פי כן פסק במשנה שהזמן לשעות עם אישה שלא ילדה הוא 10 שנים. והתוספות בדיבור המתחיל ימי שנותינו בהם ביארו שאף שפסוק זה נאמר בתפילת משה, כפי שנאמר בתחילת הפרק תפילה למשה. מכל מקום מסתבר שדוד המלך אמר את הפסוק הזה כיוון שהוא חי 70 שנה, אבל משה חי יותר, ולא מסתבר שיאמר שימי שנותינו הם רק 70 שנה. שנינו במשנה נושא אישה ולא ילדה 10 שנים חייב לגרשה, ונתבהר בברייתא הטעם שייתכן שהוא הגורם לכך שלא נפקדו, שמא לא זכה להיבנות ממנה, ולכן גם חייב לשלם לה את כתובתה. מקשה הגמרא, והי שמא לא זכה להיבנות הימנה? מדוע אנחנו אומרים שמא הוא לא זכה להיבנות ממנה, ודילמה אי דלא זכיה? שמא האישה לא זכתה להיבנות ממנו ולא נחייבו לשלם את כתובתה? מתרץ תגמה, היא האישה כיוון דלא מפקדה, היות ואינה מצווה הפריה ורבייה על מצוות פריה ורבייה לא מענשה. אינה נהנשת על אבונותיה בעניין הזה, כיוון שאין זה עונש עבורה, שכן אינה מצווה ולא אכפת לה. ועוד שנינו במשנה שנושא אישה ולא ילדה אישה אחרת, שמה לא זכה להיבנות מן הראשונה והזכה לבנים מהשנייה. מקשה הגמרא, איני וכי אכן יכול להיבנות מן השנייה? ואמרו לרבנה לרבי אבא בר זבדה, שהיה שרוי בלא אישה, נסיב איתתה והוליד בני, תישא אישה ותוליד בנים. ואמר להם, השיב להם רבי אבא בר זבדה, איני נושא אישה, כיוון היא זכאי, אילו הייתי זכאי, אבו לי מכמה איתה, היו נולדים לי בנים מאשתי הראשונה, ומוכח מדבריו שאדם שאינו זכאי לבנים מאישה אחת, לא יזכה להם גם אם יישא אישה אחרת, מתרץ את הגמרא, אתם. שם תשובת רבי אבא לחכמים אינה תשובה אמיתית ואין להביא ממנה ראיה, כיוון שהוא רק דחוי היקמת חלאו לרבנן, שהוא רק דחה אותם בדברים שאינם נכונים, והטעם שלא נשא אישה שנייה, מכיוון דרבי אבא בר זבדה היא עקר, נעשה עקר מחמת פירקי, מחמת שיעורו של רבונה, שהיה רבונה מעריך בשיעורו, והוא צרח רבי אבא למי רגליים, והעמיד עצמו, התאפק שלא לצאת באמצע השיעור, ולכן נעשה עקר. מביאה הגמרא, שהיו אמוראים נוספים שנתעקרו, מאותה סיבה, רב גידל יעקר נעשה עקר מפירקי דרבונה, משיעורו של רבונה, וכן רבי חלבו יעקר נעשה עקר מפירקי דרבונה, וכן רב ששת יעקר נעשה עקר מפירקי דרבונה. מזה שרבונה היה מעריך בשיעורו והוא צרח למי רגליים והעמיד עצמו שלא לצאת באמצע השיעור, ולכן נעשה עקר. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין הזה, רב אחא בר יעקב, מתוך שהעמיד את עצמו בשיעורו של רבונה. אך דתי אחזו סוסקינטה. חולי הנגרם מעצירת מי הרגליים הגורם לאדם שנחלה בו להתעקר, מיד כשתקפו החולי, תליו בארזה דבי רב, תלו על עמוד, על גבי עמוד מעץ הרס שהיה בבית המדרש, ונפק מיני ויצא ממנו החולי הזה, והיה כעוץ הירקה, בצבע ירוק הוא היה, ככף תמר וניצל מהקרות. אמר רב אחא בר יעקב, שיטין סבא יבינה, 60 תלמידי חכמים היו וכולו יקור מפירקא דרבונה, וכולם נעשו עקרים מחמת שיעורו של רבונה. לבר מאה נחוץ ממני שהצלתי את נפשי מפני שעשיתי את הרפואה האמורה להיל, דקיימי בנפשי שקיימתי בעצמי את הפסוק במגילת קהלת פרק ז' פסוק י' ב', החוכמה תחיה בעליה, של ידי ידיעת דבר החוכמה הזה חייתי. והבן איש חי בספרו בן יהוידע פירש שבזמנם היה חכם דורש לרבים ומסביבו היו מתאספים התלמידים לשמוע את דבריו, וכדי שגם הרחוקים ידעו את הדברים, היו מעמידים את תורגמן שהיה חוזר על הדברים בקול. וזו הייתה חוכמתו של רב אחא, ששאר החכמים שהיו רוצים לשמוע את הדרשה מרבונה בעצמו ולא מהמתורגמן, היו באים זמן רב קודם תחילת הדרשה כדי שיהיו קרובים אליו, שהרי אם היו באים מאוחר יותר כבר לא היה מקום לידו והיו נאלצים לשמוע את השיעור רק מפי המתורגמן, אלא שכיוון שהיו באים אחריהם הרבה אנשים כאשר היו צריכים לצאת לנקביהם לא היו יכולים, שהרי הצטרכו לפסוע על ראשיהם של אנשים רבים, ומשום כך היו מעמידים עצמם עד סוף השיעור והיו נעקרים. אבל רב אחא דרש מהפסוק והחוכמה תחיה בעליה, שרק אשר החוכמה מביאה לבעלי החיים טובה היא, ולא כאשר גורמת לעקרות, ולכן לא יקדים לבוא קודם תחילת השיעור אלא רק כשהתחיל, ואז אמנם שמע רק מהמתורגמן, אבל כאשר היה צריך לנקביו יכול היה לצאת ללא הפרעה, ולכן מובא הפסוק הזה לדרשה כאן. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שאם גרשה לאישה שלא ילדה מותרת להינשא לשני ורשאי לשעות אימה, ואין חוששים שמא עקרה היא ולא תילד גם ממנו. מדייקת הגמרא ממה שאמרו שמותר להינשא לשני, משמע שדווקא לשני, אין, היא מותרת להינשא לו, אבל לשלישי לא, לא תינשא, שכיוון שנישאה לשני אנשים ולא ילדה, מחזיקים אותה כעקרה שאינה ראויה ללדת כלל. מבררת הגמרא מתנית אין מני, משנתנו שאמרו בה שכבר בשתי פעמים קובעים שאישה זו עקרה כדעת מי ישנויה, אומרת הגמרא רבי, זוהי דעתו של רבי, דתניא שנינו בברייתא, לעניין ברית מילה לבן שמתו אחיו מחמת המילה. שנינו זאת לעיל בדף חבב עמוד א', וכן במסכת עירובין בדף צד זין, וכן במסכת כתובות בדף מג עמוד ב'. מלה האישה את בנה הראשון ומת, וכן את בנה השני וגם הוא מת, את בנה השלישי לא תמול. דברי רבי, שכיוון שבשתי הפעמים שמעלה את בניה מתו, אנחנו מחזיקים שבניה של אישה זו מיתים כאשר מלאים אותם, ולכן לא תימול את השלישי שמא ימות אפו. רבן שמעון מגמליאל אומר את הבן השלישי תמול שאין חזקה נקבעת בשתי פעמים בלבד, ותולים אנו ששני אחים הראשונים מתו מטעמים אחרים, ואין אומרים שבני משפחה זו מסוכנים למות על ידי מילה. אבל אם גם הבן השלישי מת, הרי את הרביעי לא תמול, משום שבשלושה בנים שמתו לאחר מילתם נקבעת חזקה. הרי שדעת רבי שאחר שתי פעמים נקבעת חזקה, ומשנתנו כשיטת רבי. וכותב המאירי שחזקה זאת תלויה רק באישה ולא בבעל, ולכן אם נולדו לבעל הזה בנים מאישה אחרת ומתו מחמת מילה, יכולה זו למול בנה הנולד לה ממנו. כיוון שאין החזקה תלויה בבעל, ולכן תלו זאת באישה ואמרו מלה לראשון, שהאישה, האמא של הבן, היא זו שמלה. והרמב"ם בהלכות מילה פרק א' הלכה חי כתב שמה שאמרו שיש חזקה כשמתו בנה הראשון והשני, היינו אף שלא מאותו בעל. מקשה הגמרא והתניא איפכא, וראשנינו בברייתא להפך, שרבי סובר שבשלוש פעמים נקבעת חזקה, ורבן שמעון מגמליאל סובר שבשתי פעמים נקבעת חזקה. מבררת הגמרא אם מיניו אחריניתא, איזה ברייתא נשנתה באחרונה שנוכל לסמוך עליה, מה דעת רבי ומה דעת רבן שמעון מגמליאל, שרי כל אחד מהם חזר בו ממה שאמר והסכים עם דברי חברו, והברייתא ששנו באחרונה היא דעתם העיקרית שבה חזרו ממה שאמרו בברייתא הראשונה. מוכיחה הגמרא תשמע בו ושמרה היד, אמר רבי חייא ברבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, מעשה בארבע אחיות שדרו בעיר ציפורי, שמלה האחות הראשונה את בנה ומת, וכן האחות השנייה מלה את בנה ומת, וגם השלישית מלה את בנה ומת, וכשנולד בנה של הרביעית באת לפני רבן שמעון מגמליאל ושאלה אם למולו, ואמר לה אל תמולי את בנך, הרי שסובר רבן שמעון מגמליאל שחזקה נקבעת בשלוש פעמים, שהרי כך פסק לאחות הרביעית. ונמצא שהמשנה הראשונה שהבאנו שאמר רבן שמעון מגמליאל שרק את הבן הרביעי לא תמול, כלומר שבשלוש פעמים נקבעת חזקה ולא בשתי פעמים, היא המשנה העיקרית והאחרונה, שכיוון שרבי יוחנן שהיה המורה וחי בסוף תקופת התנאים העיד על ברית הזו שראה מעשה זה, הרי שכך פסק רבן שמעון מגמליאל בסוף ימיו. מקשה הגמר איך אפשר להוכיח שדעת רבן שמעון מגמליאל שחזקה היא בשלוש פעמים מכך שכאשר באה לפניו האחות הרביעית אמר לה שלא תמול, ודילמה היא אתיה שלישית, אם הייתה באה לפניו האחות השלישית לפני שמעלה את בנה, נמי אבא אמר לה, גם לה היה פוסק רבן שמעון מגמליאל שלא תמול את בנה, משום שבשתי פעמים נקבעת חזקה, אלא שבמקרה הזה ככה עירה שבאה לפניו רק הרביעית לשאול. מתרצת הגמרא, אם כן, אם אכן דעת רבן שמעון מגמליאל שבשתי פעמים נקבעת חזקה, ולא אמר לאחות השלישית לא למול את בנה לפי שהיא לא שאלה אותו, מה יסדות הידי רב חייא ברבא, לאיזה צורך העיד רב חייא ברבא למעשה הזה? והרי אין בזה שום חידוש, אלא ודאי רצה להשמיענו, שלדעת רבן שמעון מגמליאל רק בשלוש פעמים נקבעת חזקה, ולא כרבי שבשתי פעמים נקבעת חזקה. ולכן אמר רבי שמעון מגמליאל רק לאחות הרביעית שלא תמול את בנה. מקשה הגמרא ודילמה הקא משמלן, שמא החידוש בעידות רב חייא ברבא, דאחיות מחזקות, שאין חזקה נקבעת רק על ידי בנים של אותה אם בלבד, אלא אף אם מתו בניהן של שלוש אחיות מחמת מילה, גם כן נקבעת חזקה שבני אותה משפחה אינם יכולים להחזיק עצמם אחר המילה. ונשארה הגמרא בספק מה דעת רבי ומה דעת רבן שמעון מגמליאל בכמה פעמים נקבעת חזקה. אומרת הגמרא, אמר רבא אשתא דאמרת, כעת שהנחה אומר שאחיות מחזקות שנקבעת חזקה אף על פי אחיות ולא רק על ידי בנים של אם אחת, לכן לא יישא אדם אישה, לא אישה שבאה ממשפחת נכפין, משפחה שבניה חולים במחלה שגורמת לאדם ליפול, ולא ממשפחת מצורעים, משפחה שבניה מצורעים, כיוון שיש חזקה שכך כל המשפחה, ויש לה חשוש שגם בניו יחלו במחלות הללו, ודין זה שאמרנו הוא באופן להתחזק תלת הזימני, שהוחזק לנו שלוש פעמים שבני משפחה זו חולים במחלות אלו. מבארת הגמרא מה יהווה למה פסק ההלכה בעניין קביעת החזקה, האם היא נקבעת בפעמיים או בשלוש פעמים. מבארת הגמרא קביעת רבי יצחק בר יוסף אמר, כשבא רבי יצחק בר יוסף הוא אמר, עובדא אבא קמיה דרבי יוחנן, מעשה שהיה, שבאו לשאול שאלה לפני רבי יוחנן בקנישתא דמעון, בבית הכנסת של מעון, באה השאלה זו לפניו ביום הכיפורים שחל להיות בשבת, ומלה האחות הראשונה את בנה ומת, וכן האחות השנייה מלה את בנה ומת, והאחות השלישית באה לפניו לשאול, האם למול את בנה? אמר לה, לכי ומולי את בנך בזמנו, ואפילו שהיום יום הכיפורים ושבת, הרי שרק בשלוש פעמים נקבעת חזקה. אמר לאביי לרב יצחק, חזי דקשר איתי סורה, תראה שעל ידי מעשה זה שאינך מביא מרב יוחנן, אינך מתיר איסורים. והריטב"א מפרש שאמר לו, דקדק בעידותך יפה, כיוון שאתה מתיר בזאת איסור וסכנה. לפי שאם חזקה נקבעת בפעמיים, אסור לאחות השלישית למול את בנה שמא ימות, ואם אסור לה למולו, נמצא שהמילה שלא בזמנה ואינה דוחה את השבת ויום הכיפורים. וכן אינך גורם לסכנת, לסכנת נפשות, שהרי זו סכנה למול תינוק שמתו איכב מחמת מילה. ואף על פי שכך אמר אביי לרב יצחק, סמך אביי על הפסק שלו, שאמר רב יצחק בשם רב יוחנן שהתיר למול את התינוק, והיינו שפסק להלכה שבשתי פעמים בלבד לא נקבעת חזקה, ואין חוששים שמה יערה מה שערה בשתי הפעמים הקודמות, ואז על נסבא, והלך אביי ונסע לאישה את חומה, שהייתה ברטה, שהייתה ביתו של איסי ברידר רב יצחק ברידר רב יהודה, דנסבא שכבר נסע אותה בעבר אדם ששמו רחבה דפומפדיטה, רחבה שהיה דר בפומפדיטה, הוא שחי ונפטר, ואחרי שנפטר נסע אותה רב יצחק ברידר רבא ברברחנה, הוא שחי וגם הוא נפטר, ואחר כך נסבא הוא הלך אביי עצמו, הוא נסע, הוא שחי וגם הוא נפטר, ואביי שמח על רב יצחק שחר פעמיים עדיין לא נקבעת חזקה, וכיוון שמתו לה רק שני בעלים, אפשר לסע אותה לאישה, אפשר להתחתן עמה. מקשה הגמרא, אמר רבא ומאיקה דאבי דובדה בנפשי קיאי, האם יש אדם שעושה מעשה מסוכן כזה בנפשו? והיהודה אמר רבאי בעצמו אמר, אבין דסמחה, מה שאבין אומר בשם רב יוחנן רבו, יש לסמוך עליו שאכן כך אמר רב יוחנן. אבל מה שאומר יצחק סומקה, מה שאומר רבי יצחק בר יוסף בעל שמועה זו משמו של רב יוחנן, לאו בר סמחה, אי אפשר לסמוך עליו, הטעם לכך הוא, אבין ישנו בחזרה, אבין היה נמצא כל שעה לפני רבי יוחנן, ואם רבי יוחנן היה אומר הלכה וחוזר בו, היה אבין יודע שחזר בו רבי יוחנן, ושוב לא היה אומר את הדין הזה. אבל יצחק סומקה אינו בחזרה. אבל רב יצחק בר יוסף אינו נמצא כל שעה אצל רבי יוחנן, ויתכן שרבי יוחנן חזר בו, ויצחק סומקה אינו יודע מכך, וממשיך לומר את הדין ששמע מרבי יוחנן, ואינו יודע שחזר בו רבי יוחנן, ואין הדין נכון. רש"י מביא פירוש נוסף לגבי החזרה, שאבין חוזר כל הזמן על תלמודו, ולכן אין חשש ששכח משהו מדברי רבי יוחנן, אבל יצחק סומקה אינו חוזר על תלמודו, ויתכן ששכח פרט מדברי רבו. ועוד טעם נוסף מדוע אין לעשות מעשה ממש על פי פסקו זה של רבי יוחנן, שהרי איימר דפליגי, רק לעניין מילה, יש לומר שמתי נחלקו רבי ורבן שמעון בן גמליאל, רק לעניין מילה כשמתו בניהן של שתי אחיות ונחלקו, אם יכולים למול את הבן השלישי או לא, אבל בנישואין, אם יכולים לשאת אישה שמתו שני בעליה הראשונים, מי פליגי וכי מצינו שנחלקו בזה? דוחה הגמרא את הטעם השני ואומרת, אין, כן, אכן נחלקו רבי ורבן שמעון בן גמליאל גם בעניין נישואין. והתעניה כך שנינו בברית הסיוע לכך, הברייתא מופיע במסכת נידה באותו דף שאנחנו אוחזים בו, דף סייעתא דשמיא, דף סמך דלת. ניסית האישה לראשון ומת ונישאה שוב לשני וגם הוא מת, לשלישי לא תינשא, דברי רבי, שסובר רבי שבשתי פעמים כבר נקבעת חזקה. רבן שמעון מגמליאל אומר לאדם השלישי תינשא יכולה להינשא, אבל לאדם הרביעי לא תינשא אסורה להינשא. הרי מוכח מהברייתא שחולקים רבי ורבן שמעון מגמליאל גם לעניין נישואין, אחרי כמה פעמים קובעים שיש חזקה של אישה קטלנית לאותה אישה. האם אחרי שני בעלים שמתו או שלושה? מבארת הגמרא מדוע אישה שהוחזקה שבעליה מתים אסורה להינשא לאדם אחר. בישלא מגבי בילה, מובן מדוע אמרו שבשתיים או שלוש פעמים שמלו אחד מבני המשפחה ומת הוחזקה אותה המשפחה ואסור למול את בני משפחתו. כיוון שאיקה משפחה דרף ידמה, יש משפחות שילדיהם סמוך ללידתם דמם חלש ואינו נבלע באיברים, ויוצא כולו דרך מכה קטנה עד שישעו זמן מה. אדם לא נקרש. ואיקה משפחה דקמית דמה, ויש משפחות שתכף ללידתם נבלע דמם באיברים ואינו יוצא, ולכן נמלו כמה מבני המשפחה ומתו, הרי הוחזקה משפחה זו שדם ילדיהם אינו נבלע, ולכן לא ימולו שער בניה. אלא נישואין, מה הייתה הממה הטעם שאישה שנישאה לשניים או שלושה בעלים ומתו אסורה להינשא לאדם אחר, ומחמת איזה סיבה יש לתלות את מיטתם, ובעקבות זאת נחשו שאם תינשא לאחר ימות גם הוא. ובערת הגמרא אמר לרב מורדכי לרב אשי, אחי אמר רבי מהעיר הגרוניה משמי דרבונה, משמו של רבונה מעיין גורם, מעיינה של האישה גורם לבעלה למות, ולכן אחר שנישאה לשלושה ומתו, הוחזקה אישה זו שמעיינה גורם למי שישאנה למות, ולכן לא תינשא עוד. ורב אשי אמר מזל גורם, יש לאישה זו מזל שגורם לבעליה למות, ולכן אסורה להינשא לאדם נוסף. והראש בייר שאין הכוונה שמזלה רע ולכן בעליה מיתים, שאמרו במסכת נידה בדף ט"ז עמוד ב' שהמלאך הממונה על העיבור שואל את הקדוש ברוך הוא, אם אדם זה יהיה עשיר או עני, חלש או גיבור, טיפש או חכם, הוא לא שואל כמה זמן יחיה, לפי שהדבר אינו תלוי במזל, ובוודאי שאינו תלוי במזל האישה, אלא הכוונה היא שהשאלה אם יהיה עשיר או עני תלויה במזל אם נולד בשעה שיש לו להיות עשיר או עני, והאישה בבית ואינה יכולה להתפרנס על ידי עצמה, ואינה יכולה להתפרנס אלא על ידי בעלה שמפרנסה, ולכן אם נגזר על אישה זו שתהיה ענייה, ימותו בעליה כדי שתחיה כל ימיה בעוני, ולא יהיה מי שיפרנסנה. ורר את הגמרא מהי בעיניי ובאיזה אופן תהיה נפקמינה בין הטעמים אם אסורה משום מעיין או משום מזל. אומרת הגמרא איכא בעיניי ויהיה נפקמינה ביניהם באופן דארסה שהבעל השלישי רק הרס אותה ולא נשא ומית. ונפקא מינה היא לדעת רבן שמעון וגמליאל שסובר שבשלוש פעמים אבי חזקה, אבל לרבי שסובר שבשתי פעמים כבר יש חזקה, אם כן כשהרסה, השלי שיין בזה נפקא מינה. הנה מי אומר את הגמרא, נפקא מינה נוספת ביניהם באופן דנסה, ונפל מדיקלה ומית, שבעלה עלה לעץ דקל ונפל ומת, שבאופנים אלו לא ייתכן לומר שמעיינה גרם למיטתו, שהרי בארוסה עדיין לא בעליה, וכן כשנפל מדקל, אין זה משום מעיינה שהרי לא מת מחולי, אלא מחמת הנפילה, ולכן לדעת האומר מעיין גורם מותרת להינסה לאדם נוסף. אבל למען דאמר מזל גורם אסורה להינסה לאדם נוסף, שייתכן שמזל הגרם לכך. מביאה הגמרא את פסק ההלכה בעניין הזה, אמר לרב יוסף בריידר רבה לרבה, ביי מיני מרב יוסף, שאלתי את רב יוסף, האם ההלכה כרבי שחזקה היא בפעמיים, ואמר לי, הן כן, ההלכה כרבי, אבל בפעם אחרת שאלתי, והאם ההלכה כרבן שמעון בן גמליאל שחזקה בשלוש פעמים, ואף על השאלה הזו אמר לי, אין, כן, ההלכה כרבן שמעון מגמליאל, וכיוון שלא ייתכן שההלכה כשניהם, כמדומה שהחוכי אחיך בי, ששחק בי. אמר לי ישיב רבה לרב יוסף בנו, לא, לא שחק בך רב יוסף, אלא סתמי. ישנם כמה משניות שנשנו בסתם ללא שם התנה ששנה אותם, ויש מהם שנפסק בהם כרבי שבפעמיים נקבעת חזקה, ויש מהם שנפסק בהם כרבן שמעון מגמליאל שרק בשלוש פעמים נקבעת חזקה. לפי שיש עניינים שהלכה כרבי ויש עניינים שהלכה כרבן שמעון מגמליאל, ולכן פשיט לרב יוסף, פסק לך רב יוסף כשניהם, שלעניין נישואין אישה שנישא לשני בני אדם ומתו, הלכה כרבי שנקבעת חזקה בפעמיים ולא תינסה לאדם נוסף, וכן לעניין מלכויות, אדם שלקה וחזר ולקה, וכפי שהתבהר להלן, הלכה כרבי שבשתי פעמים נקבעת חזקה, ואם חזר בעבר עבירה בשלישית הוחזק כבר לרשע בשתי הפעמים ומכניסים אותו לכיפה שימות בה. אבל לגבי וסתות, אישה שרואה דם הווסת באותו יום בחודש, או באותו שיעור הפלגה, הפרש מהראייה הקודמת, נקבע שזהו יום וסתה, וצריכה לחשוש שביום זה בחודש הבא שוב תראה דם, וכן לגבי שור המועד. שור שנגח שלוש פעמים נעשה מועד, ובעליו משלם על נגיחתו נזק שלם ולא חצי נזק, הלכה כרבן שמעון בגמליאל, שרק בשלוש פעמים נקבעת חזקה, לכן אישה אינה קובעת וסת ואינה צריכה לחשוש שתראה דם, אלא בפעם הרביעית, וכן בשור שנגח ישלם בעל השור נזק שלם, רק מהנגיחה הרביעית. ובכל מקום פסק רב יוסף לפי מה שסתם רבי באותו נושא במשנה. כי רבי שסידר את המשניות, סתם את המשנה כדעת ההלכה. דהיינו, שבמשנה לא מופיעה מחלוקת. ולכן ההלכה כאותה משנה. מביאה הגמרא את ארבעת המשניות שסתמו בהם ההלכה כרבי או כרבן שמעון מגמליאל. המשנה ששנו לעניין נישואיני, הדאמרן, משנתנו, שבה נאמר שאישה שלא ילדה אחר 10 שנים תינסה לשני, ומשמע שרק לשני, אבל לא תנסה לשלישי, והיינו כשיטת רבי שאחרי פעמיים יש חזקה. המשנה ששנו לעניין מלכויות היא דתנן. שנינו משנה במסכת סנהדרין בדף פ"א עמוד ב', מי שלקה ושנה, אדם שלקה פעמיים על עבירה שחייבים עליה כרת, הרי הוא מוחזק כרשע, ואם עבר שוב אותה עבירה פעם שלישית, אין מלכין אותו שוב, אלא בית דין כונסים אותו לכיפה, מכניסים אותו למקום קטן כשיעור קומת אדם ולא יותר, ומאכילים אותו תחילה לחם צר ומים לחץ כדי שיוקטנו בני מאה, ואחר כך מאכילים אותו שעורים שהתנפחו בבני מאה, ועד שתהיה קרייסו נבקעת ומת. ואף משנה זו נשנתה בסתם כדברי רבי, שאדם שעבר העבירה פעמיים כבר הוחזק רשע וכונסים אותו לכיפה, ואין ממתינים שיעבור בה שלוש פעמים. ועוד מפואר שם במסכת סנהדרין, שרק כשחזר ועשה את אותה עבירה עצמה כונסים אותו לכיפה, כיוון שרק באופן כזה מוכח שיפקיר עצמו למיטה. אבל אם עשה עבירות שונות אינו נענש במיטה בכיפה, כיוון שיש לומר שאינו מופקר לעבור עבירות חמורות, אלא שרצה לטעום את טעם האיסור. והמשנה ששנו לעניין וסתות דתנן, שנינו במשנה במסכת נידה בדף סמך ג' עמוד ב', אין האישה קובעת לווסת, איננו קובעים שרגילות דמה הוא לבוא בקביעות בזמן מסוים בלבד, עד שתקבענה שלוש פעמים. רק אם אדם בא שלוש פעמים באותו הזמן, שאז אנו קובעים שרגילות דמה הוא לבוא בזמן זה דווקא. ולפיכך, אפילו אם ראתה דם פעמיים בזמן מסוים, עדיין אינה מוחזקת שרואה רק ביום זה, ולכן גם אם מצאה דם פעם שלישית באותו הזמן, אנחנו חוששים שם הדם זה בא כבר מאתמול ומאז התמאה, והדין הוא שכל התארות שהיא עסקה בהם מעת לעת, מאתמול באותה שעה שראתה היום את הדם, תמאות. אולם אם הדם בא שלוש פעמים בזמן מסוים וכעת ראתה פעם רביעית בזמן הזה, אנחנו קובעים שיש לה וסת הרגל קבוע, וסת זה הרגל, הרגל קבוע שאדם מגיע תמיד בזמן זה דווקא, ואיננו חוששים שם האדם בא מאתמול, ולכן התארות שהיא עסקה בהם קודם ראייתה, תאורות, כיוון שאנחנו מחזיקים שאדם הגיע בזמן הקבוע שהוא רגיל לבוא ולא מקודם. וכן אישה שיש לה וסת קבוע לראות בזמן מסוים והגיע זמן הווסת והיא לא בדקה את עצמה לראות אם הגיע אדם, הדין הוא שהיא טמאה, כיוון שאנחנו תולים שאדם הגיע בזמנו הקבוע. כך מסביר רשי, דין נוסף אין האישה שהיה לווסת קבוע לראות דם בזמן מסוים וכעת בדקה בזמן זה ולא ראתה, מתארת מן הווסת, חוזרת למצב שאין לווסת והרגל לראות בזמן המסוים, שאז הדין שאם היא לא בדקה באותו זמן היא תאורה, עד שתעקר ממנה שלוש פעמים, רק אם שלוש פעמים הגיע הזמן הקבוע לה לראות ובדקה ולא ראתה. ולפיכך אפילו אם היא לא ראתה פעמיים בזמן זה אלא ראתה פעמיים בזמן אחר וכעת היא לא בדקה בזמן הראשון, הרי היא תמאה. אם כן סתמה המשנה כרבן שמעון מגמליאל שרק בשלוש פעמים נקבעת חזקה ולא בפעמיים כרבי. וכן סתמה המשנה כרבן שמעון מגמליאל בדין של שור המועד, דתנן. שנינו במשנה במסכת בבא קמא בדף כ"ג עמוד ב'. אין השור שנגח בקרנו נעשה מועד רגיל יגח, שאז הדין שבעליו משלם על נגיחתו את כל הנזק עד שיעידו בו בבעליו קודם נגיחה זו, שהשור נגח שלושה פעמים. אבל אם לא יעידו בו כן, משלם רק חצי נזק, ואם כן גם בשור המועד מצינו שרק בשלוש פעמים נקבעת חזקה, כרבן שמעון בן גמליאל. ותוספות בדיבור המתחיל ושור כתבו, שבדין שור המועד לא חולק כלל רבי, שהרי בפסוק מבואר שבשלוש פעמים נעשה מועד ולא בפעמיים, אלא כוונתו של רבא היא, שבדין זה מתקיימים דברי רבן שמעון בן גמליאל ולא דברי רבי. כעת חוזרת הגמרא לדין של אישה שלא ילדה שבו עוסקת משנתנו. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא נישאת האישה לבעל הראשון בשעתיים או עשר שנים ולא היו לה ממנו בנים ולכן גרשה ונתן לה כתובתה. כמבואר לעיל בדף סמך דלת עמוד א' התא מבואר שם משום שאין זה ראייה שהיא יקרה ושמה היא ראויה להוליד כרוב הנשים אלא שהוא לא זכה שתילד לו ולאחר מכן נישאה לשני בשעתיים או עשר שנים וגם ממנו לא היו לה בנים ולכן גרשה ונתן לה כתובתה. הדין הוא של הבעל השלישי לא תינשא אלא למי שיש לו בנים, שכבר קיים מצוות פריה ורבייה. בשיעור הנצרך לקיום מצוות פריה ורבייה, כפי שהתבאר לעיל בדף סמך ב' עמוד א'. אבל האדם שאין לו בנים אסורה להינשא, מפני שאנו מחזיקים אותה לעקרה, מאחר והיא לא ילדה לשני הבעלים הראשונים, ואם כן גם לשלישי לא תלד, הוא לא יקיים את המצווה. ואם למרות זאת היא נישאת למי שאין לו בנים, תיצא, הוא צריך לגרש אותה ומוציאה בלא כתובה, בלא ליתן לה כתובה. ותוספות בדיבור המתחיל תייצא כתבו שדין זה שתייצא מהשלישי בלא כתובה ומיד כאשר נישאה לו שלא כדין ולא רק אם שעתה אמו עשר שנים ולא ילדה כיוון שמדובר שלא הכיר בה הבעל השלישי שנשאה שהיא מוחזקת כהכרה והרי זה מקח טעות. מסתפקת הגמרא היא באי להוא אישה שהייתה נשואה לבעל עשר שנים ולא ילדה וגרשה ונתן לה כתובתה ונישאת לבעל שני ושעה אמה עשר שנים ולא ילדה וגרשה ונתן לה כתובתה ונישאת לבעל השלישי ושעה אמה עשר שנים ולא היו לה בנים מהו דלתבעו אנח כמאי. האם שני הבעלים הראשונים שנתנו לה את כתובתה יכולים לתבוע אותה, שתחזיר להם את סכום הכתובה? ומבארת הגמרא את צדדי הספק, מי מצו אמרי לה, האם הם יכולים לטעון לה, שמאחר ולא ילדת לשלושה בעלים, מגלי מילתא דאתו דגרמת, מתברר שגם השלא ילדת מקודם היה מחמתך שהיית זכרה, ולא משום שלא זכינו שתלדי לנו, ומשום כך צריכה להחזיר את הכתובה, שהרי כל הזכות שיש לך לקבל את הכתובה מאיתנו, הינה רק מחמת הספק, שמה אנחנו גרמנו שלא תלדי. אבל כעת שגם הבעל השלישי לא היו לך ילדים, התברר שאת הגורמת ולא אנו. רבינו אברהם מנהר מבאר שבשלוש פעמים לכול העלמה זו היא חזקה ברורה וכאילו יש לה סימני איילונית. או דילמה או שנדחה את תביעתה משום דמצית אמרה לו, האישה יכולה להשיב על טענתם ולומר, אשתה הוא דקחשי, רק כעת לאחר נישואי לבעל השלישי נעשה איתי הכרה, אבל כאשר הייתי אצלכם הייתי עדיין בריאה ואתם הייתם הגורמים לכך שלא נולדו ילדים. פושטת הגמרא ואומרת מסתברא, מסתבר שהאישה אינה צריכה להחזיר את כתובתה משום דמצית אמרה להו, שהיא אכן יכולה להשיב לבעל הראשון והשני, אשתא ודקחשי. רק לאחר נישואה היא לבעל השלישי נעשה איתי כחושה והכרה, אבל כאשר הייתי אצלכם הייתי בריאה. והסברה הזו מועילה רק כדי שלא תצטרך להחזיר לראשונים את הכתובה שכבר גבתה מהם, אבל אינה יכולה לגבות מהשלישי שעדיין לא שילם לה בטענה הזו שהיא גרמה. מסתפקת הגמרא ספק נוסף היא באילו הסתפקו בני הישיבה, האישה שהייתה נשואה לשני בעלים, ושעתה עמם עשר שנים ולא ילדה להם ולאחר שנישאה לבעל השלישי גרשה ולא נתן לה כתובה ונישאת לרביעי והיו לה ממנו בנים. מהו דתית בעיל השלישי? האם האישה יכולה לתבוע את הבעל השלישי שישלם לה את כתובתה? שהרי כעת שהיא ילדה לרביעי מתברר שרק בטעות החזיקו אותה כהכרה ומגיעה לה כתובה. פושטת הגמרא שאינה יכולה לטוב או כיוון דאמרינה לה, שתיקותך יפה מדיבורך. עדיף לך לשתוק ולא לעורר את העניין שרק בטעות החזיקו אותך כהכרה. משום דמצי אמר לה, הבעל השלישי יכול לומר לה, אנא דעת הדאחי לא גירשתיך. כל מה שגירשתי אותך היה משום שחשבתי שאת הכרה, והיא לא הייתי יודע שאת יכולה ללדת, לא הייתי מגרשך כלל, ואם כן כעת שילדת, והתברר שאינך הכרה, מתברר למפרע שהגט ניתן בטעות ואינך מגורשת וממילא לא מגיעה לך כתובה. מתקיף לרב פאפה, מקשה על כך רב פאפה, אם אכן הבעל השלי שהיא יכול לבטל כעת את הגט בטענה שהיא לא היה יודע שהיא יכולה להוליד, הוא לא היה מגרש אותה, מה מועילה לנו השתקתה? הרי גם היא שתקה, אנן מי שתקינן, גם אם היא שותקת, אנחנו בית הדין. האם אנחנו נשתוק ולא נטען שיות והבעל השלי שהיא גירש אותה רק משום שהוא חשב שהיא הכרה? אם כן, כעת שהתברר שהיא איננה הכרה, נמצא שהגט שהוא נתן בטל וממילא בניה. מה הבעל הרביעי ממזרים? שהרי נולדו מאשת איש. והם אסורים להינשא לישראל כשר. ומזה שאנו שותקים ולא טוענים, כן מוכח שהבעל השלי שהיא אינו יכול לבטל את הגט למפריע בטענה הזו. כאילו הייתי יודע שהיא יכולה ללדת, לא הייתי מגרש אותה, משום שאנחנו אומרים לו שמחמת שהיה לו ספק אם היא תלד לו, הוא החליט לגרש את אשתו בכל אופן, ולא אכפת לו ממנה כלל. ואם כן, הבעל השלישי אינו יכול להשתמש בטענה הזו כדי להיפטר מתשלום הכתובה. ורב פאפה מבאר טעם אחר מדוע יש לפתור את הבעל מלשלם את הכתובה, אלא יש לפתור את הבעל מלשלם את הכתובה משום דאמרינן, שמה שהאישה ילדה לרביעי אינו מוכיח שבטעות החזקנו אותה מקודם כהכרה, אלא באמת מקודם היא הייתה הכרה, והשתה הוא דבריאטה, ועכשיו היא עברייה מהכרותה, ולכן היא לא יכולה לתבוע כתובה מהשלישי, מפני שאנחנו מחזיקים שאכן אז היא הייתה הכרה. כך פירש רשי, אבל הראשונים וכן התוסות במסכת גיטין בדף מבב עמוד ב' דיבור המתחיל אומר, מבארים את קושייתו של רב פאפה כך, אם אכן טענה זו נכונה, אנחנו בית הדין היינו צריכים לטוענה, והיינו צריכים לתקן שלא יגרש אדם את אשתו משום שהיא הכרה, לפני שיודיעו לו שהוא לא יוכל להחזירה בשום אופן, גם אם בסוף יתברר שהיא אינה הכרה. כמו שתקנו שמגרש את אשתו משום איילונית, משום נדר ומשום שאמרה שאינו יכול להחזירה עולמית, כדי שלא יוכל לקלקלה ולבטל את הגט בטענה הזו. בתירוץ הגמרא הוא שאינו יכול לטעון שהגט בטל, משום שאומרים שרק עכשיו הבריאה, וקודם באמת הייתה הכרה והגירושין לא היו בטעות, ואם כן, מאותה סיבה עצמה, אין יכולה האישה לתבוע את הכתובה בטענה הזו, כיוון שאין הפשט שהייתה טעות בגירושין, אלא שרק עכשיו הבריאה. מה שאין כן במגרש אשתו משום שם רע, יש קלקול, כיוון שנתגלה לבסוף שהשם רע היה שקר, וכן במגרשה משום איילונית יש קלקול שהתברר שלא הייתה איילונית מעולם, כיוון שאיילונית לעולם אינה מבריאה, וגם במגרש אשתו משום נדר יש קלקול, כיוון שיכול להפר כאילו לא היה נדר, ולכן שם היו צריכים לתקן שהמוציא אשתו מחמת הדברים הללו אינו יכול להחזיר, גם אם יתברר שאינם נכונים. מברר את הגמרא באופן שהוא הבעל אמר מינה, יודע אני שהאישה היא הגורמת לכך שלא נולדו ילדים, ולכן איני צריך לתן לה כתובתה, כבכל מקרה בו האישה אשמה בדבר. והיא האישה אמרה מיני, הסיבה שלא ילדתי משום שהבעל עקר והוא צריך לשלם את הכתובה, מי נאמן? אמר רבי עמי, כיוון שאילו דברים שבינו לבינה, היא נאמנת. מבררת הגמרא בטעם המאי, מדוע אכן מאמינים לה ולא לו? אומרת הגמרא, היא שהזרע מגיע אליה, קיימה לה ביורק החץ, יודעת ומרגישה בו, אם הוא יורק החץ יכול לגרום לה להתאבר, או שאינו יורק החץ ואינה יכולה להתאבר ממנו. כמו שאומרת הגמרא במסכת חגיגה בדף תדוו, שמשכבת זרע שאינה יורק החץ, אין האישה מתאברת, ולכן, אם היא אומרת שהבעל הוא הגורם, היא נאמנת, אבל הוא לא קים לי ביורק כחץ. הוא לא יכול לדעת אם הוא יורק כחץ וראויה האישה להתאבר ממנו, ולכן אינו נאמן. והראשונים בירו שהנאמנות שלה אינה משום שטענתה היא טענת בריא וטענת הבעל, שמע. עוד מבררת הגמרא, באופן שהבעל חייב לתת לאישה את הכתובה כגון נשא אישה ושעה עמה 10 שנים ולא הולידה, שאנחנו תולים שמע, מה שהיא לא ילדה משום שהוא לא זכה שיהיו לו ילדים. ואמר יהוא, אמר הבעל, איזה אינסה ויתתה, אלך ועשה אישה אחרת לפני שהגרשת הראשונה, ויבדוק נפשי, ואבדוק עצמי בה, האם אכן מחמתי הראשונה לא ילדה, שהרי אם השנייה תילד, תהיה זו הוכחה שמחמת האישה הראשונה לא נולדו ילדים, אוכל לגרש אותה בלי לשלם לה את הכתובה, האם מתירים לו לעשות כך? אמר רבי עמי, אף בזו גם במקרה זה יוציא את האישה הראשונה וייתן לה כתובה, מפני שאני אומר שכל הנושא אישה נוספת על אשתו, יוציא את הראשונה וייתן כתובה. אבל רב החולק על כך, ואמר נושא אדם כמה נשים בנוסף על אשתו, והוא, זה רק בתנאי דעית לילה מזניני, שיש לו אפשרות לפרנס את כולן. מברר את הגמרא באופן שהוא הבעל אמר, שלמרות שעברו 10 שנים מעת שנישאו ואין להם בנים, איננו מחויב לגרשה, משום דאפלת בגו 10, שהאישה התעברה, והפילה את עוברה בתוך 10 שנים לנישואין, ושנינו במשנה לאל בדף סמך דלת עמוד א', שבאישה שהפילה, מונים את 10 שנים משעה שהפילה, והיא האישה אמרה, לא אפילת, לא הפלתי. ומה שאין בנים זה משום שאני הכרה, מי נאמן? אמר רבי עמי, אף בזו, גם במקרה זה, ולא רק בספק של אילים יורק החץ או לא, היא נאמנת משום, דהי איתה דהי פילה, אם אכן הייתה האמת כדבריו שהיא פילה, נפשה בהכרת לא מחזקה, היא לא הייתה משקרת וטוענת שהיא הכרה, מפני שאנשים לא ירצו לשאת אותה לאישה, וכיוון שהאישה טוענת שלא היא פילה והיא הכרה, ודאי שהאמת כדבריה. אבל אם היא לא מכחישה, אלא שותקת, הוא נאמן לומר שהיא פילה ולא קופים אותו לגרשה. כך אומר המאירי. עוד מברר את הגמרא, דבר זה פשוט שבאופן שהאישה היא פילה וחזרה והיא פילה פעם שנייה וחזרה והיא פילה פעם שלישית, הדינו, שהוחזקה לנפלים. נקבע שאישה זו אינה יכולה ללדת ממנו בנים בני קיימה, וצריכו לגרשה ולשלם לה את כתובתה, כיוון שתולים שהוא האשם בכך שהיא מפילה ולדותיה, משום שלא זכה להיבנות ממנה. אבל יש מקום להסתפק במקרה שהוא הבעל אמר, אפילה תרי, שני ולדות הפילה האישה, ועדיין לא הוחזקה שבניה נפלים ואיני צריך לגרשה, והיא האישה אמרה תלת, שלושה בנים, הפלתי, והרי אני מוחזקת שלא הוליד ממנו בנים בני קיימה, מי נאמן? אמר רבי יצחק בן אלעזר, עובדה, אבי בי מדרש, על מעשה כזה באו לשאול בבית המדרש, ואמרו החכמים, שהיא האישה מהמנה וקופים אותו לגרשה ולתת לה את הכתובה, משום, דהי מיתה דלא אפלה, אם אכן הייתה האמת כדבריו שלא הפילה שלושה בנים אלא רק שניים, נפשה בנפלי לא מחזקה. היא לא הייתה משקרת וטוענת שהפילה שלושה, כיוון שאנשים לא ירצו לישא אישה שמוחזקת כיולדת נפלים, וכיוון שטוענת שהפילה שלושה, ודאי שהאמת כדבריה. וכותב רשי שכל נאמנותה בשני המקרים המבוארים בגמרא הוא רק באופן שהאישה לא באה לתבוע את הגירושין, אלא שבית דין קופים אותה לגרש כדי שיקיים מצוות פירייה ורבייה, כי אם היא תובעת גירושין אינה נאמנת שמא נתנה עיניה באחר. המבואר במסכת נדרים דף צדי עמוד ב'. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף סמכי עמוד ב', המשנה האחרונה בפרק השישי במסכת יבמות, פרק ששמו הבעל יבמתו. לאחר שדנו בסוגיות הקודמות בחיוב מצוות פירייה ורבייה, דנה כעת המשנה על מי מוטל החיוב הזה. אומרת המשנה, האיש מצווה על קיום מצוות פירייה ורבייה, אבל לא האישה. ופסק הרמ"א באבן העזר סימן א' סעיף י"ג, שמכל מקום לא תעמוד האישה בלא איש משום חשד. אלו הם דברי תנא קמא, והגמרא להלן תבאר מניין הוא לומד זאת. רבי יוחנן בן ברוקה חולק ואומר, גם האישה מצווה בפירייה ורבייה, מפני שעל שניהם, גם על האיש וגם על האישה, הוא אומר בספר בראשית פרק א' פסוק כוח, ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוקים פרו ורבו. זוהי המשנה שלנו בדף סמכי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא מינה אני מילי מניין לומד תנא קמא שמצוות פירייה ורבייה שונה משאר מצוות עשה שאין הזמן גרמה, שבהם נשים מצוות כאנשים. כמפורש במשנה במסכת קידושין, בפרק הראשון, מניין לומד תנא קמא שבפירייה ורבייה רק האיש מצווה ולא האישה. אמר רבי אלעאי משום רבי אלעזר ברבי שמעון, אמר קרא בהמשך הפסוק שנאמר בספר בראשית, ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוקים פרו ורבו, נאמר ומילאו את הארץ וכבשוה. וכשם שברכת וכבשוה נאמרה לאיש שדרכו לכבוש את הארץ במלחמה ולא לאישה, שהרי אין אישה דרכה ללחום ולכבוש, אף מצוות פרו ורבו שבתחילת הפסוק נאמרה לאיש ולא לאישה. מקשה הגמרא על דברי רבי הילה שמפרש שברכת וכבשוה נאמרה לאיש ולא לאישה, אדרבה, ממשמעות המילה וכבשוה שנאמרה בלשון רבים, תרתי משמע, אנו למדים שהפסוק נאמר גם לאישה. מתרץ את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, וכבשו הכתיב, המילה וכבשו הכתובה בתורה ללא האות וו, אחרי האות שין, ולכן היא נדרשת כאילו נאמרה בלשון יחיד וכבשה, ללמד שברכה זו נאמרה לאיש ולא לאישה. ואף על פי שנחלקו תנאים במסכת קידושין בדף חי עמוד ב' ובעוד מקומות בשס, בכל מקום בתורה שמשמעות קריאת המילה כפי שנמסר בסיני, שונה ממשמעות כתיבתה, אם דורשים את התורה כקריאתה או ככתיבתה, כאן מודים כולם שדורשים אותה כאילו נאמרה בלשון יחיד כפי משמעות כתיבתה. כיוון שמסתבר כך שהרי אין דרכה של אישה לכבוש, כך מסביר הריטב"א. הסבר נוסף, מניין לומד תנא קמא שאישה אינה מצווה בפירייה ורבייה, רב יוסף אמר מאחה. רב יוסף אמר מכאן ממה שאמר השם ליעקב בספר בראשית פרק למד ה' פסוק י"א, אני אל שדאי פרה ורווה בלשון יחיד ולא כאמר בלשון רבים פרו ורווה, הוא לומד תנא קמא שמצוות פירייה ורבייה נאמרה לאנשים ולא לנשים. אומרים תוספות בדיבור המתחיל, ולא כאמר פרו ורווה, שאף של האדם הראשון כן נאמר בלשון רבים, ויאמר להם אלוקים פרו ורווה, שם נאמרה להם ברכה בצורה כזאת, אבל אין זה ציווי. כיוון שהובאו לאל דברי רבי אלעא בשם רבי אלעזר ברבי שמעון, מביאה הגמרא שני מאמרים נוספים שרבי אלעא אמר בשמו. ואמר רבי אלעא משום רבי אלעזר ברבי שמעון, כשם שמצווה על אדם לומר לחברו שעומד לעבור עבירה, דבר הנשמע תוכחה שתתקבל הלב השומע, שנאמר בספר ויקרא פרק י"ט פסוק י"ז, נוכח תוכיח את עמיתך, כך מצווה על אדם שלא לומר לחברו דבר שאינו נשמע, תוכחה שלא תתקבל לליבו, שלכך כפלה התורה הוכח תוכיח, ללמד שיש להוכיח רק מי שיקבל את התוכחה, ואין להוכיח למי שלא יקבל את התוכחה. והמהרש"ם הוכיח זאת מהמילים את עמיתך, שמהם למדו חז"ל במסכת שבועות דף למד, מי שעמיתך במצוות, אבל מי שאינו עמיתך במצוות, והיינו שלא יקבל ממך את התוכחה, אין לך מצווה להוכיחו. והים של שלמה כתב שהדין שנאמר כאן אינו קשור דווקא להלכות של תוכחה, אלא זהו כלל גדול לתלמיד חכם שיזהר בדיבורו ולא יאמר את דבריו, אלא אם כן יהיו נשמעים. ועל זה הביא דברי הרמב"ם בהלכות דעות פרק ה' הלכה ז', שלמד מדברי רבי הילה, שתלמיד חכם, אם רואה שדבריו מועילים ונשמעים, אומר, ואם לאו שותק, כיצד? לא ירצה חברו בשעת כעסו, ולא ישאל לו על נדרו בשעה שנדר עד שתתקרר דעתו וינוח, ולא ינחמנו בשעה שמיתו מוטל לפניו מפני שהוא בעול עד שיקברהו, וכן כל כיוצא באלו. ולא ייראה לחברו בשעת כלכלתו, אלא יעלים עיניו ממנו, ולא ישנה בדיבורו ולא יוסיף ולא יגרע, אלא בדברי שלום וכיוצא בהן. רבי אבא מוסיף על דבריו ואומר שחוץ מן המצווה שלו להוכיח למי שלא יקבל ממנו את התוכחה, חובה שלו להוכיחו כדי שחברו לא יסנענו ויבוא לידי סכנה. שנאמר בספר משלי פרק ת' פסוק ח', אל תוכח לץ, פן יסנעקה, הוכח לחכם ויאבקה. המהרש"א בחידושי אגדות הסביר זאת והביא שמצינו כאין זה במה שאמרו במסכת חולין בדף קה, שנטילת מים ראשונים שלפני הסעודה מצווה, ומים אחרונים שאחרי הסעודה חובה, שהכוונה שאף שבשניהם יש מצווה, אבל במים אחרונים יש גם סכנה למי שאינו נוטל משום מלח סדומית שמסמת את העיניים, ושהמלח סדומית מצויה בכל מלח שמצוי על השולחן. ושמה מישהו נגע בשעת האכילה בידיו במלח, וחס ושלום יכול להביא את זה לעיניו ולהסתמא. ואמר רבי הילה, משום רבי אלעזר ברבי שמעון, מותר לו לאדם לשנות בדיבורו מן האמת בדבר שעל ידו ישרור השלום, ואינו עובר בכך על איסור של מדבר שקר תרחק. וכתב המגן אברהם באורח חיים, סימן קנ"ו, סעיף ב' בשם ספר חסידים, שמותר לשנות מפני השלום רק בדבר שכבר עבר ולא בלאבא. שנאמר בספר בראשית פרק נ' פסוקים ט"ז וי"ז בדברי אחי יוסף ליוסף, ויצבו אל יוסף למור, אביך ציווה וגומר, כה תאמרו לי יוסף, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם כי ראה גמלוך. והרי יעקב לא ציווה לבניו לומר כן ליוסף, שהרי לא מצינו שציווה כן. כך אומר המהרש"א בשם הירושלמי במדרש רבה, ורש"י מוסיף בפירושו בספר בראשית, שוודאי שיעקב לא ציווה כן לבניו, כיוון שהוא לא חשד ביוסף שיעשה לאחיו ראה בגלל שמחרו. וכתב המהרש"א שבעיני אחיו כן היה חשוד שינקה מהם, כמו שדרשו חז"ל במדרש שכל טוב, על הפסוק ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, שנתלה אימתו מעל יוסף, ולכן ויאמרו לו יסתמנו יוסף. ומבאר שאמרו כך כיוון שבחזרתם מחברון היו עוברים דרך שכם לדותן, ושם נטע יוסף מעל מרכבתו הציץ בבור שהשליחו בו אחיו ונאנח. כשראו אחיו את הדבר הזה אמרו עדיין המסתמה בליבו. ובמדרש שם ישנו עוד פירוש מדוע חששו שישיב להם הרעה שגמלהו, משום שכשהיה יעקב חי היה יוסף מייסב בראש השולחן, וכשמת יעקב לא רצה יוסף להיות מייסב בראש השולחן כדי שלא תחלוש דעת אחיו, והם חשבו שזו הוכחה לכך שעדיין סותמו אותם. אז אם כן, אחרי יוסף שינו מן האמת ואמרו ליוסף שכך ציווה אביהם כדי שיהיה שלום ביניהם, ויוסף לא ישיב להם רעה על שמחרו. רבי נתן מוסיף על דבריו ואומר שיש גם מצווה לשנות בדיבורו מפני השלום. שנאמר בספר שמואל א' פרק ט"ז פסוק ב', לאחר שאמר השם לשמואל הנביא שילך לבית לחם, ימשוך את דוד למלך ישראל במקומו של שאול, ויאמר שמואל איך אלך, ושמע שאול והרגני. ועל זה השיב לו השם, עגלת בקר תיקח בידיך ואמרת לסבוח להשם באתי. ואם כן מצינו שהשם ציווה לשמואל לשנות מן האמת ולומר שבא לבית לחם כדי לסבוח להשם. ואף על פי שביאתו הייתה כדי למנות את דוד למלך, וזאת משום שלמו של שמואל. דבי רבי ישמעאל בבית מדרשו של רבי ישמעאל תנא, שנה התנא גדול השלום שאף הקדוש ברוך הוא בעצמו שינה בו עבורו דבעיקרא, בתחילה כאשר מביאה התורה את תגובת שרה לבשורה שיוולד להם בן כתיב, בספר בראשית פרק ח' פסוק י"ב, ותצחק שרה בקרבה למור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. ובלשון זו יש ביזיון לאברהם, ולבסוף כשהשם סיפר זאת לאברהם, שינה הלשון וכתיב, ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה למור, האף אמנם אילד ואני זקנתי. ולא הזכיר שאמרה ואדוני זקן מפני השלום. והריטב"א הביא שיש מקשים, מדוע נחשב זה שאמרה שרה על אברהם לשון ביזיון, הרי בתחילה השתמשה בלשון הזו גם ביחס לעצמה, שאמרה אחרי בלותי הייתה לי עדנה. הוא מתארד שמפסוק זה אין הוכחה שלגבי עצמה אמרה לשון ביזיון, שכיוון שאדרבה על עצמה אמרה שאומנם לי למרות שהייתי קודם לכן בלה, הייתה לי כעת עדנה, כמו שאמרה הגמרא במסכת בבא מציעא ודף פז, שנעשה לה עידון בשר, ואף שחדל ממנה בתחילה אורח כנשים חזר אליה באותו יום, ופרסה נידה, אבל מה יעשה שהרי אדוני זקן. אז מזה שלבסוף שהשם סיפר זאת לאברהם שינה הלשון, ואמר ששרה אמרה על עצמה ואני זקנתי, ולא הזכיר שאמר ואדוני זקן, אמר התנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל גדול השלום, שאף הקדוש ברוך הוא בעצמו שינה בו עבורו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שרבי יוחנן בן ברוקה אומר, חולק על תנא קמא, והוא אומר על שניהם, על האיש והאישה, הוא אומר פרו ורבו. ולכן מצוות פריה ורבייה זה גם על האישה. דנה הגמרא, מה הלכה לגבי חיוב אישה בפריה ורבייה? איתמר נאמר בבית המדרש מחלוקת רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי. אחד אמר הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה שאישה חייבת בפריה ורבייה, ואחד אמר אין הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה ואישה אינה מצווה בפריה ורבייה. וכשהגמרא אומרת, אחד אומר כך ואחד אומר כך, לא ידוע מי אמר מה. אומרת הגמרא, תסתיים תוכיח מן המעשה הבא, דרבי יוחנן הוא זה שאמר אין הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה. דייתיב רבי אבאו וכאמר משמי דרבי יוחנן, ישב רבי אבאו ואמר משמו של רבי יוחנן, הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה. והאדרינו רבי ימי ורבי אסי להפיו. וכששמעו רבי ימי ורבי אסי את דבריו, הם סובבו את פניהם לאחור להראות שדבריו של רבי אבאו אינם נכונים. ורבי יוחנן לא אמר כן מעולם, ומשום כבודו של רבי אבאו הם לא אמרו לו במפורש שרבי יוחנן לא אמר כן. מוכח מן המעשה הזה שלדעת רבי יוחנן אין הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה. ואיכא דאמרי, יש אומרים שמעשה זה אירע גם רבי חייא בר אבא שאמר בשם רבי יוחנן שהלכה כרבי יוחנן בן ברוקה. והאדרינו רבי ימי ורבי אסי להפיו. וכששמעו רבי ימי ורבי אסי את דבריו, הם סובבו את פניהם לאחור להראות שרבי יוחנן לא אמר כן. אמר רב פאפה, בישלמה למאן דאמר, לפי הלשון שרבי אבאו אמרה לשמועה שרבי יוחנן אמר שהלכה כרבי יוחנן בן ברוקה, מובן שמשום כבוד בית קיסר, שרבי אבאו היה מקורב אל בית הקיסר, כפי שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף י"ד, וכן במסכת כתובות בדף י"ז, אז לכן לא אמרו לרבי ימי ורבי אסי, לא אמרו לרבי אבאו במפורש, ולא מידי, לא אמרו לו כלל שהוא טועה, אלא למאן דאמר לפי הלשון השנייה, שרבי יחיא בר אבא אמרה את השמועה הזו שרבי יוחנן אמר שההלכה כרבי יוחנן בן ברוקה. אם כן קשה, לא אמרו לי רבי ימי ורבי אסי שיאמרו לו במפורש לרבי יחיא בר אבא שלא אמר רבי יוחנן כך שההלכה כרבי יוחנן בן ברוקה. מבררת הגמרא, מה יהווה עליה, מה נשאר למסקנה בנידון, האם רבי יוחנן פסק הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה או לא? האם אישה מצווה בפריה ורבייה או לא? אומרת הגמרא, תשמע בו ושמע ראיה, דאמר רבי אחא בר חנינא, אמר רבי אבאו, אמר רבי אסי. אמר רבי אחא בר חנינא בשמו של רבי אבאו, שאמר בשמו של רבי אסי. עובדא אבא קמיה דרבי יוחנן, היה מעשה שבא לפני רבי יוחנן בכנישתא דקיסרי, בבית הכנסת דקיסרי, שאישה שלא היו לה בנים, טבעה את בעלה לגרשה, כדי שתוכל להינשא לאחר ולהוליד ממנו בנים. ואמר, פסק רבי יוחנן שהבעל יוציא, יגרש מחמת כך את אשתו, וייתן לה כתובה. ויהיה הגמרא ראיה מן המעשה הזה, שדעת רבי יוחנן היא שההלכה כרבי יוחנן בן ברוקה, שאישה מצווה בפריה ורבייה, ואיסל כדאי תך, אם יעלה בדעתך לומר, שדעת רבי יוחנן שאישה לא מפקדה, אישה אינה מצווה על פריה ורבייה כתובה, מה יביד אתה? מדוע פסק רבי יוחנן שהבעל צריך ליתן כתובה? הרי הבעל יכול לומר לה, את אינך מצווה על פריה ורבייה, ואם כן רצונך להתגרש וללא סיבה, ואין לך זכות לתבוע כתובה. אלא מבואר מדברי רבי יוחנן שאישה מצווה על מצוות פריה ורבייה, ומכיוון שמאיש זה אינה יכולה לקיים את מצוותה להוליד בנים, לכן היא צריכה להתגרש ממנו, ומשום כך הוא חייב לשלם לכתובה. שואלים תוספות בדיבור המתחיל ואיסל כדאי תך, משמע מדברי הגמרא שאם היא מצווה על פריה ורבייה, מובן מדוע מקבלת כתובה, וקשה שלאל מבואר שכיוון שאינה מצווה על כך, אינה נהנשת בזה. שאין לה בנים. נמצא שאם כן מצווה על פריה ורבייה, מעניש אותה הקדוש ברוך הוא בילידת ילדים, ואם כן יש לומר שאדרבה, היא זו שלא זכתה להיבנות ממנו ולא מגיעה לכתובה. תרצים התוספות בשם רי בן רבי מאיר, שכאן מדובר שידוע שהוא עקר, ולכן אין לתלות את יולדת הבנים בה. אלא שמקשים התוספות, מדוע הקשתה הגמרא, רק מדוע היא מקבלת את הכתובה ולא הקשתה על עצם הדבר, מדוע כלל חייב הוא לגרשה, אם היא אינה מצווה. הרי כיוון שלא מצווה על פריה ורבייה, אינה יכולה לתבוע גט, ולא רק כתובה. כך נשארים תוספות בקושייה. חוזרים אל הגמרא שדוחה את הראיה שרבי יוחנן פסק, שההלכה כרבי יוחנן בן ברוקה, שאישה מצווה על פריה ורבייה. הראיה שניסתה הגמרא להביא מן המעשה, של אותה אישה שטבעה, שבעלה יגרשנה, כיוון שלא נולדו להם ילדים. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, דילמה, ייתכן שהמעשה שבא לפני רבי יוחנן היה באישה שבאה לתבוע להתגרש מחמת טענה שרוצה שיהיה לה בן כדי שיהיה מי שישמש אותה בזקנותה, ולא משום שאינה יכולה לקיים עמו את מצוות פריה ורבייה. כי היי, כמו שמצינו, שמחמת טענה זו הבעל חייב ליתן את הכתובה במעשה שאירע עם האישה דעת הלקמי שבאה לפני רבי ימי וטבעה שבעלה יגרשנה כיוון שאין לה בנים. והיה זה לאחר 10 שנים, אומר הנימוקי יוסף. אמרה לי האישה לרבי עמי, הב לי כתובה, חייבת בעלי לשלם לי את הכתובה. אמר לה רבי עמי, זיל, לכי בלא שתקבלי את הכתובה, מכיוון שאין לך טענה שמחייבת את הבעל לגרשך, שהרי לא מפקדת, אינך מצווה על פרייה ורבייה, ולכן אם את זו שרוצה את הגירושין לא מגיע לך כתובה. אמרה לי האישה לרבי עמי, מסיבו דילה מה תאבי עלה דאח איתתה, בזקנותה מה יהיה עם אישה זו שלפניך כשלא יהיה לבן שיעזור לה, דהיינו שרצונה להתגרש ולהוליד בנו כדי שיהיה מי שיסייע לה לעת זקנותה, ולא משום המצווה של פרייה ורבייה. אמר רבי עמי, כי הא בטענה כזו ודאי כפינן, ודאי שקופים את הבעל לגרשה ולשלם את הכתובה, מפני שזו טענה צודקת. מביאה הגמרא מעשה דומה, אי דעתה היא לקמי דרב נחמן, מעשה באישה שבאה לפני רב נחמן וטבעה שבעלה יגרשנה כיוון שאין לה בנים. אמר לה, השיב לרב נחמן, לא מפקדת, אינך מצווה בפרייה ורבייה, ולכן אם את רוצה את הגירושין אין לך זכות לקבל כתובה. אמרה לה האישה לרב נחמן, לא בעיה, אך איתתה חוטרה לידה ומרה לקבורה, האם אישה זו שלפניך אינה צריכה עץ להישען עליו ועת חפירה לקבורה, כלומר בן שישמש אותה לעת זקנותה ויקברנה כאשר תמות, דהיינו שרצונה היה להתגרש ולהוליד בן כדי שיסייע לה, ולא משום שאישה מצווה בפרייה ורבייה, וכיוון שאינה טובת סתם גירושין זכותה לקבל את הכתובה. אמר, אם כך אמר רב נחמן, כי הא בטענה כזו ודאי כפינן, ודאי שקופים את הבעל לגרש ולתת את הכתובה, מפני שזו טענה צודקת. ותוספות בדיבור המתחיל, כי הא ודאי כפינן, מביאים מחלוקת ראשונים, מה חייב לשלם לה כאשר הוא מגרשה נגד רצונו, אלא מחמת טענת האישה שרצונה בבן. דעת רחי, שרק מנה ומתיים הוא צריך לשלם ולא את התוספת של הכתובה, כיוון שהוא לא הוסיף לה על דעת שתייצא ממנו. רבינו תם חולק וסובר שהבעל צריך לתת את כל תנאי הכתובה, כי כל דבר של תנאי כתובה הוא ככתובה, ולכן חייב לשלם לה גם את התוספת שהיא תנאי כתובה. מביאה הגמרא מעשה שבא לפני רבי חייא ופסק שאישה אינה מצווה בפרייה ורבייה. יהודה וחזקיה בניו של רבי חייא תהומים היו, אבל לא נגמרה יצירתם כאחד, שאחד מהם נגמרה צורתו לסוף 9 חודשי עיבור, ואחד נגמרה צורתו לתחילת 7 חודשי עיבור. וליהודית דוויתו די רבי חייא אב עלה צער לידה, וליהודית אימם שהייתה אשתו של רבי חייא, היה לה מחמת המצב הזה צער לידה. והריטב"א מבאר שהיה לה רק צער, אבל לא היה לה סכנה מחמת המצב הזה, ולכן רק משום שאינה מצווה על פרייה ורבייה, היה מותר לה לשתות סם שמעקר, כפי שתספר הגמרא, אבל אם הייתה נשקפת לה סכנה ממש, גם אם הייתה מצווה על פרייה ורבייה, היה מותר לה לשתות סם זה, שהרי אין דבר שעומד בפני פיקוח נפש. ואומר הריטב"א שיש נפקמינה בדין הזה לאיש, שאסור לו לשתות סם שמעקר, שהרי הוא כן מצווה על פרייה ורבייה, מחמת שגורם לו התשמיש צער, אסור לו לשתות סם מעקר, אבל אם על ידי זה יש לו סכנה, מותר. אז אם כן, מספרת הגמרא, יהודה וחזקיה בניו של רבי חייא תאומים היו, אבל לא נגמרה יצירתם כאחד, שאחד מהם נגמרה צורתו לסוף 9 חודשי עיבור, ואחד נגמרה צורתו לתחילת 7 חודשי עיבור, וליהודית ויתו דרבי חייא אב עלה מחמת המצב הזה צער לידה. שנה אימנה היא שינתה את בגדיה כדי שבעלה לא יכירנה, ואתיה לקמי דרבי חייא, ובאה לפניו, לפני רבי חייא, בעלה, ואמרה, היא שאלה אותו, האם מיתתה, האם אישה מפקדה פרייה ורבייה מצווה על מצוות פרייה ורבייה? אמר לה, לא, אישה אינה מצווה. אז לה הלכה, אשתה יא סמה דעקרתה, ושתתה סמה גורם לה להיות עקרה, כדי שלא תתעבר פעם נוספת בתאומים, ושוב יהיה לה צער הריון כזה. לסוף עגלה ימילתה, בסוף התברר לרבי חייא שהאישה שבאה לשואלו הייתה אשתו, והצטער על שישיב לה שאינה מחויבת בפרייה ורבייה, ועל סמך זה יקרא עצמה. אמר לה, איקו הלוואי שלא היית שותה את הסם הזה שעשאך הקרה, וילדת לי חד הקרסה אחריתה, והיית יולדת לי עוד שני בנים תאומים בקרס אחד. ומצינו שאכן לא היה זה רק מקרה של פעם אחת שילדה לו שניים בקרס אחד, אלא כך היה פעמיים. דאמר מר, יהודה וחזקיה בניו של רבי חייא, אחי היו תאומים, ופזי וטבי בנותיו של רבי חייא, אך וטה היו תאומות. מקשה הגמרא על דברי רבי חייא שפסק שאישה אינה מצווה בפרייה ורבייה. מקשה הגמרא ולא מפקדה, וכי כך היא ההלכה שאינה אישה מצווה על פרייה ורבייה. ואמר רב אחא ברב קטינה, אמר רבי יצחק בשמו של רבי יצחק, מעשה באישה אחת שפחה כנענית שנקנתה על ידי שני שותפים, ואחד מהם שחרר אותה וחברו לא שחררה. ואם כן, היא הייתה במצב של חציה שפחה של השותף שלא שחררה, וחציה בת חורין, משום חלקו של השותף ששחררה. ודין שפחה זו שאסורה להינשא בין לישראל בין לעבד. לישראל היא אסורה משום שחציה שפחה, ולעבד כנעני היא אסורה משום שחציה בת חורין, ובחלק זה אסורה לעבד. וכפו חכמים את רבה השותף שלא שחרר את חלקו לשחררה, ועשה בת חורין, כדי שתהיה מותרת להינשא, ואם כן רואים מכך שאישה מצווה על מצוות פריה ורבייה, ולכן במקרה זה, שכעת אינה יכולה לקיים את המצווה, שהרי אינה יכולה להינשא לאף אחד, כפו את רבה לשחררה. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב נחמן בר יצחק, הכפייה שכפו חכמים את האדון לשחררה, לא היה כדי לאפשר לה לקיים מצוות פריה ורבייה. אלא שמנהג הפקר נהגו בה, כיוון שלא הייתה יכולה להינשא ביתר, היא הפקירה את עצמה לזנות ואנשים היו חוטים בה. ולכן כפו את רבה לשחררה כדי להפסיק את המצב הזה, ואז תוכל להינשא ביתר. אדרן הלך הבעל יבימתו. סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השישי במסכת יבמות. אדרן הלך הבעל יבימתו. אדרן הלך הבעל יבימתו. בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא הענקית את הפרק השישי במסכת יבמות, פרק שמסתיים בשורה החמישית בדף סמך וו עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השביעי במסכת יבמות, פרק שתחילתו בדף סמך וו, פרק ששמו אלמנה לכהן גדול. תרומה אסורה לזרים ולא הותרה אלא לכהנים גדולים וקטנים, בין זכרים בין נקבות, ואף בת ישראל שניסית לכהן אוכלת בתרומה, ומן התורה אף ארוסה אוכלת בתרומה. שנאמר בספר ויקרא פרק חב ב' פסוק י' א', וכהן כי יקנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו. ובמסכת קידושין בדף י' עמוד ב' דורש בן בגבג את הדין הזה מקל וחומר, ומה שפחה כנענית שאין ביאתה לכהן, מה אכילתה בתרומה וכספה כשנקנית לכהן ונעשית קניין כספו, מה אכילתה בתרומה, אשת כהן שביאתה שנישואיה, מה אכילתה בתרומה, אינו דין שכספה כסף קידושיה, מה אכילתה בתרומה, ולכן מרגע שהוא קידש אותה בכסף או בשטר, שזה האירוסין בזמן הגמרא, אז היא אוכלת בתרומה. אלא שגזרו חכמים שלא תאכל. ולשיטת המשנה ראשונה, במסכת כתובות בדף נ"ז, לאחר שהגיע זמנה להינשא, הרי היא אוכלת בתרומה אף קודם שנישאה בפועל. ואינה אוכלת אלא כל זמן שהיא נשואה, אבל לאחר שהתגרשה או התאלמנה ואין לה זרע ממנו, שוב אינה אוכלת בתרומה. אם כן, גזרו חכמים שלא תאכל בתרומה, אלא משעת הנישואין. ונחלקו המוראים בטעם הדבר לדעת אולה, משום שחששו שמא ימזגו לכוס של תרומה בבית אביה ותשקה ממנו לאחיה ואחיותיה, שהם ישראלים ואסורים באכילת תרומה. ולדעת רב שמואל בר רב יהודה אינה אוכלת בתרומה, משום שחששו חכמים לסימפון למום שימצא בה לאחר מכן, והתברר שהיו קידושי המקח טעות ומעולם לא הייתה ארוסתו של הכהן. וגם לאחר מיתת בעלה הכהן, כל זמן שבנה או ביתה או זרם קיימים, אוכלת האישה בתרומה מחמתם. בת כהן אוכלת בתרומה כל זמן שברשות האב ולא נישאה, ואם נישאה לישראל אינה אוכלת בתרומה, ואם התגרשה או התאלמנה ואין לה בנים ממנו, חוזרת לאכול בתרומה בבית אביה. ואם נישאת באיסור אז היא מתחללת מן הכהונה, ואינה חוזרת לאכילת תרומה ולשאר מתנות כהונה בבית אביה. היא לא חוזרת לאכול בהם. גם עבדיו הכנעניים של הכהן ובהמותיו אוכלים בתרומה, שנאמר וכהן כי יקנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו. בפרק שלפנינו, הפרק השביעי במסכת יבמות, התבהרו באילו אופנים אוכלים בתרומה. אישה שיש לה נכסים ונישאת, תקנו חכמים שכל זמן שהאישה תחתיו, יכולה ליתן את הנכסים לבעלה באופן שתרצה, או לנכסי מלוג, כלומר שגוף הנכסים שלה ואין לבעל אלא פירותיהם, ואינו חייב באחריות הנכסים, או לנכסי צון ברזל שגוף הנכסים של הבעל, וכותב לה הבעל בכתובתה, שמתחייב באחריות הנכסים, שכשתגבה את הנכסים, לכשתתגרש או תתלמן, ייתן לה את שווי הנכסים בשעת הנישואין, גם אם הם יאנסו או יוזלו הנכסים. וקוראים לזה צון ברזל, לפי שהקרן מתקיים לאישה כברזל, שאף אם מתו, אינו פוחת ונפסד שאחריות הבא לשלם לה לכשימות או יגרשנה. במשנה שפותחת את הפרק השביעי במסכת יבמות, יבואר שאישה שהכניס לה לבעלה עבדים לנכסי מלוג, כיוון שהגוף שלה והפירות של הבעל, לכן דין העבד כדין האישה, ואין העבדים אוכלים בתרומה אלא באופן שהיא אוכלת, ואם היא אינה אוכלת, גם הם אינם אוכלים. אבל אם נתנה לו את העבדים לצון ברזל שהקרן של הבעל, דינם כדין הבעל, שאם הבעל כהן ואוכל בתרומה, גם עבדי צון ברזל אוכלים. ואם הבעל ישראל ואינו אוכל, אף עבדי צון ברזל אינם אוכלים. אומרת המשנה הפותחת את הפרק השביעי במסכת יבמות, אלמנה שניסית באיסור לכהן גדול, כי הרי נאמר בתורה אלמנה וגרושה לא ייקחו, או גרושה וחלוצה שניסית באיסור לכהן אדיוט, גרושה אסורה מדאורייתא שנאמר ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, וחלוצה אסורה מדרבנן שדומה לגרושה כאמור לאל בדף כ"ד עמוד א', כי חליצה מתירה אותה לשוק אחרי שמת בעלה ללא בנים, וגם גט מתיר אותה לשוק. לכן גזרו חכמים שאישה חלוצה אסורה לכהן. אז אלמנה שניסית באיסור לכהן גדול או גרושה וחלוצה שניסית באיסור לכהן אדיוט אינם אוכלות בתרומה ואינם כשאר נשות כהנים שאוכלות, שכיוון שניסו באיסור נתחללו מן הכהונה. ואם הכניסה לו לבעלה עבדי מלוג שהיו לה עבדים והכניסה אותם לרשותו שישתמש בהם והקרן יהיה שלה והפירות של בעל, וכן אם הכניסה לו עבדי צון ברזל שהכניסה אותם לרשותו שאף הקרן יהיה של הבעל, והוא מתחייב באחריותם שכשתייצא ממנו ישלם לתמורתם אף אם יוזלו או יענסו. אין דינם שווה לעניין אכילת תרומה, אלא עבדי מלוג שהם נכסי האישה לא יאכלו בתרומה, שכיוון שהאישה אינה אוכלת בתרומה כיוון שהיא חללה, מחוללת מן הכהונה, גם עבדיה אינם אוכלים בתרומה. אבל עבדי צון ברזל שהם נכסי הבעל יאכלו בתרומה, שעבדי הכהן אוכלים בתרומה. מבארת המשנה מהם עבדי מלוג ומהם עבדי צון ברזל. ואילו הן עבדי מלוג, אומרת המשנה, נכסים שהכניסה האישה לבעלה שלא כתבה אותם בכתובתה שהקרן שלה והבעל אוכל פירות נכסיה, ואינו מקבל עליהם אחריות. לכן אם הכניסה לו עבדים באופן זה ומתו העבדים, מתו לה ההפסד שלה, שהרי הקרן שלה ואין הבעל חייב באחריותם. וכן אם הותירו, התייקרו הנכסים, הותירו לה הרווח שלה לפי שהקרן שלה. וכיוון שהעבדים של האישה והיא אינה אוכלת בתרומה, אף הם אינם אוכלים בתרומה. אף על פי שהוא הבעל חייב במזונותן של העבדים, וגם במזונותיהם של עבדי נכסי מלוג, שהרי מעשה ידיהם שלו, מכל מקום, כיוון שהם נכסי האישה, הרי אילו לא יאכלו בתרומה. כי מעשה ידיהם של בעל מדין תקנת פירות שיש לבעל בנכסי האישה. ומוכח שאף שהנישואין באיסור תקנו חכמים תקנת פירות. אומרת המשנה, ואילו הן עבדי צון ברזל, נכסים שהכניסה האישה לבעלה, ושמה את שוויים וכתבו זאת בשטרה של הכתובה, והוא מתחייב לה באחריות כתובתה והקרן והפירות שלו. לכן אם הכניסה לו עבדים באופן זה ומתו העבדים, מתו לו ההפסד של הבעל, שהרי קיבל עליו אחריות, שכשתבוא לגבות כתובתה ישלם לה את העבדים שנתנה לו כשוויים כשניסו, ואף אם ימותו או יוזלו, הוא חייב באחריותם הבעל. ואם הותירו, אם התייקרו הנכסים, הותירו לו הרווח של הבעל, לפי שהבעל התחייב לשלם לה בפיראון הכתובה את שווי העבדים בשעת הנישואין, ומה שהתייקר יותר הוא של בעל. והואיל והוא הבעל חייב באחריותם, הרי הם נחשבים העבדים כעבדי הכהן, והרי אילו יאכלו בתרומה. גם כאשר כאמור, האישה נשואה לו באיסור. אלמנה לכהן גדול, או גרושה וחלוצה לכהן אדיוט. ממשיכה המשנה ואומרת, בת ישראל שניסית לכהן אוכלת בתרומה, ואם הכניסה לו עבדים, בין אם הכניסה עבדי מלוק שהקרן שלה, ובין אם הכניסה עבדי צון ברזל שהקרן של בעל, הרי אילו יאכלו בתרומה. שכיוון שבין האישה ובין הבעל אוכלים בתרומה, לכן גם עבדיהם ואפילו עבדי מלוג שהם של אישה אוכלים. לפי שהאישה היא קניין הכהן והעבדים שקנויים לה נחשבים כקנויים לכהן עצמו. ודרשו זאת מפסוקים, והתבהר בגמרא שכשם שקניין הכהן אוכל, ככה קנוי לקניינו של הכהן אוכל. והרשב"א פירש שכל האוכל בתרומה יכול להאכיל לעבדה, וכיוון שהאישה אוכלת, גם עבדי נכסי מלוג שלה אוכלים. מסיימת המשנה ואומרת, ובת כהן שאוכלת בתרומה שהיא בבית אביה שניסית לישראל ואינה אוכלת בתרומה שאין ישראל אוכל בתרומה. כנאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק ב', ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקודשים לא תאכל. אם הכניסה לו עבדים בין עבדי מלוק שהקרן שלה ובין עבדי צון ברזל שהקרן של הבעל, הרי אילו לא יאכלו בתרומה. שכיוון שגם האישה וגם הבעל אינם אוכלים בתרומה, לכן גם עבדיהם אינם אוכלים בתרומה. ראי המשנה הפותחת את הפרק השביעי במסכת יבמות, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדף סמך ה' במסכת יבמות, עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הקולה ומה החומרה בווסת קבוע? תשובה ברשי. שאלה שנייה, האם אישה מצווה על פרייה ורבייה ומנהלן? שאלה שלישית, איכן שינה הקדוש ברוך הוא מפני השלום? שאלה רביעית, איזו טענה יכולה האישה לטעון ויכפו על בעלה להוציאה אף שאינה מצווה על פרייה ורבייה? שאלה חמישית, כשכופין להוציא מחמתה היא מקבלת כתובה ותוספת כתובה? התשובה בתוספות. והשאלה האחרונה על דף סמכי, היא אומרת, טיפלתי שלוש פעמים, והוא אומר פעמיים, מי נאמן ומדוע? אלה הם השאלות שלנו לשינו לסיכום ולחזרה, אותות אשר למדנו, בסייעת הדשמיא הגדולה היום הזה, בדף סמכי, במסכת יבמות. אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, כהרגלנו בסייעת הדשמיא הגדולה, עם מפעל המשנה היומית, קביעותה, שתי משניות בכל יום. מסכת שביעית, פרק ג', משנה א', זיבול שדה בשביעית הוא מן המלאכות האסורות מדרבנן ואף הוצאת זבל לשדה כדי להניחו שם אסורה במקרים מסוימים משום מראית עין. המשניות הבאות מבארות מתי ובאילו תנאים מותר להוציא זבל לשדה בשביעית. אומרת המשנה, מתי מוציאים זבלים בשביעית כדי להניחם באשפתות שבשדה, מי שיפסקו עובדי עבודה לזבל את שדותיהם בשנה זו, אבל קודם לכן אסור להוציאה משום שהרועה עלול לחשוד שכוונת המוציא לזבל את שדהו בשנה זו. דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, מי שאיבש המתוק, מי שהתייבש הזבל הממתיק את הפירות. רבי יוסי אומר, מי שיקשור, מי שיתחיל הזבל להתייבש ויעשה קשרים קשרים. מסכת שביעית, פרק ג' משנה ב'. המשנה מבארת כיצד יש להניח את הזבל בשדה כדי שלא ייראה כמזבל. אומרת המשנה, עד כמה מזבלין, כמה השפטות של זבל מותר לעשות בשדה, משעה שמותר להוציאו. אומרת המשנה, עד שלוש השפטות לכל ביצה. ביצה הוא שטח הראוי לזריעת שאה זרעים שהוא 2500 אמות מרובעות. בכל ביצה מותר לעשות עד שלוש השפטות, ובביצעתיים מותר לעשות שש השפטות. וכן הלאה, ויש להרחיקן זו מזו כדי שלא יהיו יותר משלוש בכל ביצה. כמו כן, אם השדה קטנה מביצה, מותר לעשות השפעה אחת בכל שליש ביצה. וכל השפעה צריכה להיות לכל הפחות של 10-10 משפלות, קופות של לתך-לתך, של חצי קור כל אחת. שיעור זהו הגודל המקובל של השפעה, ובפחות מכך אין עיקר שזו השפעה, והמניח שם זבל נראה כמזבל את שדהו. מוסיפין, מותר להוסיף על מניין המשפלות שמניחים בכל השפעה, שככל שהשפעה גדולה יותר, כך ניכר יותר שאין כוונתו לזבל. ואין מוסיפים על מניין ההשפטות לביצה, כדי שלא ייראה כמזבל את השדה. רבי שמעון אומר, מותר להוסיף אף על מניין ההשפטות לביצה, שמאחר שהזבל צבור בהשפעה, ניכר שאין כוונתו לזבל את השדה. זהו פרק המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, י' באייר תשפ"ב, סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה ללמוד את דף סמך ה' במסכת יבמות, וסיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השישי במסכת יבמות, פרק ששמו הבעל יבמתו, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי, י' באייר תשפ"ב, ונלמד את דף סמך ו' במסכת יבמות. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיתא מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. קיץ מלא בריאות גופה ונאורה מעליה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.